שלום למאזיני כל הנחל. אנו בתוכנית חיי רבנו כמדי שבוע. סיפור חיי רבנו. יום א' ד' בניסן. אחר חצות היום עמדו לפני רבנו ז"ל רבי נתן ועוד כמה מאנשי שלומנו, ודיבר עמהם רבנו ז"ל. ובתוך השיחה אמר איזה דיבור שקוראים וורטל, בדיחה. אחר כך דיבר בעניין כתפיים רחבות, שאדם צריך שיהיה לו כתפיים רחבות שאוכל לשאת עליו עול. ואחר כך מאותה שיחה התגלגל ושאל רבנו, איפה אנחנו עומדים במעשה של השבעה הקפצנים? והשיבו לו ביום החמישי, והתחיל לספר את המעשה של יום החמישי, וסיפרו בשמחה רבה. המעשה של יום החמישי זה ההוקיר, הגיבן, שהיו לו כתפיים מאוד רחבות. יום ג' ו' בניסן יצא רבנו ז"ל מביתו ונכנס לבית הרב רבי אהרון מברסלב, כי תיחו את הבית שלו בסיד, סידו לו את הבית לפני פסח. אז רבנו יצא מהבית והלך לבית עד שגמרו את השיפוץ לבית של רבי אהרון מברסלב. ומחמת שרבנו ז"ל סבל על הריאה, כי הרי זו התקופה שהוא היה חולה, אז הוא לא יכול לסבול את הריח של הסיד, על כן הוא צריך לצאת מביתו ונכנס לכמה ימים לבית, לגור אצל הרב מברסלב. ואז היה המעשה שהוציאו, כשצבעו, הוציאו את כל הכלים מהבית, החוץ על החצר וכל הרעיתים. ומה שנשאר בתוך הבית, שלא יכולים להוציא, פרסו על זה סדינים וילונות, שלא יתלכלך מהסיד. והבת של רבנו עדל, כנראה השעון היה שעון קיר כבד כזה של פעם, אי אפשר היה להוציא אותו, אז היא, כשלא התלכלך, אז היא לקחה את הכיסוי ראש שלה ושמה אותו על השעון, שלא התלכלך. רבנו ראה את זה, אמר לה, לא בדבר כזה מכסים איתי, לא, לא. לא לוקחים כיסוי ראש בשביל לחסות את השעון. למה? כי יש היום מוחות פגומים ומבולבלים, אנשים מדומיינים, הוא אומר לה, על זמנו ועל אנשים שמסתובבים סביבו, סביב הבית של רבנו. יש אנשים היום כאלה מדומיינים שמראו את הכיסוי ראש שלך על השעון, והם ייכנס להם דמיונות והתחילו לדמיין אותך. תורידי, תורידי מהר את הכיסוי ראש שלך מעל השעון. את יכולה להכניס להם בלבולים וערעורים, חס ושלום. כמה הכוח של הדמיונות חזק. ורבנו ז"ל ישן במיטת הרב מברסלב, הוא כיבד אותו, נתן לו את המיטה שלו לישון עליה, וכשקם רבנו בבוקר אמר, יש לך מיטה נקייה. כוונה, לצדיק יש לך מיטה בלי ערעורים ובלי דמיונות. גם הפעם אחת רבנו נסע בדרך, ואימא שלו הייתה איתו בנסיעה הזאת, והם ישנו באיזה פונדק, בית מלון, ורבנו באמצע הלילה קם וברח מהמיטה וקפץ, לא היה יכול לישון, ובא לבעל הבית מלון, אמר לו, תגיד לי מי ישן על המיטה הזו? אמר לו, כמה פריצים שיקורים גויים ישנו על המיטה הזאת לפניך. ורבנו אמר, הרגשתי את זה, הרגשתי, אני לא יכול. ובבוקר הוא שאל את אמא שלו, איך ישנת? אמר לו, מה זה חלומות יפים, חלמתי, הייתי בגן עדן. הוא שאל את בעל הבית מלון, ותגיד לי, ופה במיטה הזאת מי ישן? אמר לו, פה היה איזה אדמור אחד שישן לפני שאתם הגעתם. תראו מה המחשבות עושות. מחשבות נדבקות בסדינים, נדבקות במיטה, נדבקות בקירות, וזו הסיבה שבן אדם נכנס לאיזה בית של מישהו, הוא נהיה עצוב או שמח או רגוע או עצבני, הקירות יונקים את הכל. כל הדברים הרוחניים הם דברים פעילים, זה לא סתם, הדברים הרוחניים עובדים. בן אדם צריך לתקן את עצמו, לשדר מהמוח שלו רק קדושה, טהרה, שמחה, ואז הוא עושה מסביבו הילה של קדושה. כשנכנסו כמה מאנשי שלומנו לרבנו, שהוא היה אצל הרבי מברסלב, אמר רבנו, זה המעשה שלנו. כל פעם מתעורר לו איזה רמז, איזה משהו שמעורר לו את הדעת לקלוט את המשך הסיפור. אמר, עכשיו זה המעשה שלנו, הגענו ליום השישי של החתונה, על הבת לרס השישי, הבת לרס שהיה בלי ידיים. ותכף ומיד התחיל לספר רבנו את כל המעשה של יום השישי. ואחר שגמר, דיברו עמו עוד כמה מאנשי שלומנו, ענה ואמר, שהוא שמע אותם מדברים, אמר, העולם מדברים מהמעשה של יום השביעי. אני שומע מתוך המילים שלכם את המשך הסיפור של היום השביעי. אף על פי כן, לא סיפרה אז, ולא זכינו לשמוע את סוף הסיפור של היום השביעי, מה קרה ביום השביעי. והוא אמר, משיח יגמור את הסיפור, מה קרה ביום השביעי. כשגמר רבנו זה את המעשה מיום השישי, ענה ואמר, וזה הלשון, זאת המעשה קשה לי מאוד לספר, אבל בגלל שהתחלתי, אני מוכרח לגומרה. בזאת המעשה אין שום טבע שלא יהיה בכוונה. ומי שבקי בספרים יוכל להבין קצת רמזים מעניין החיצים, שיש לו כוח בידיים להזיר החיצים. בסיפור של היום השישי של החתונה הבטלר שהיה בלי ידיים, קצת נזכיר לכם, הייתה בת מלך וחטף אותה המלך האכזר ושבה אותה, והיא ניסתה לברוח ממנו. כשהיא ברחה ממנו, הוא ירה בה 10 מיני חיצים בשעת הבריחה, וכל 10 מיני חיצים פגעו בה. 10 מיני חיצים האלה, זה הבת מלכה כמובן, זה ישראל שרודפים אותם, הצרות, היסורים, הקליפות, ונפגעה מ10 מיני חיצים שהיו מורעלים, כולם באותו רעל, רעל של עצבות. פגעו בה, העצבות פגעה בה. והיא ראתה שהיא רודף אחריה, ולפניה היו חומות של מים, והיא החליטה יותר טוב לברוח לתוך החומות. היא פחדה להיכנס שמה היא תטבע בחומות האלה של המים, של הים, אבל היא קפצה לזה. קפצה לזה, ועם כל העשרה החיצים שפגעו בה, והיא נפלה הלשות, התעלפה. ואומר רבנו, ואתה אני רופא אותה. אני מרפא אותה. אתה בת מלך. את ישראל, בת מלך, שפגעו בה עשרה מן החיצים של העצבות. והרפואה שלה זה שמחה. ואני מרפא אותה. אני מכניס את השמחה לעולם, אמר רבנו. ומי שבקי בספרים יוכל להבין קצת רמזים. והנה עניין החיצים הנעל, שיש לו כוח בידיים להחזיר את החיצים. אף על פי שפגעו בחיצים, אמר רבנו, יש לי כוח לעקור את החיצים מהגוף שלה. וזה רמוז בפסוק, ותוחז במשפט ידי, כמו שפרש רשי, בשר ודם זורק חץ ולא יכול להזירה, והקדוש ברוך הוא זורק חץ ומהזירה. ומוזכר שם בסיפור של היום השישי, פינת צדקה, שהיא כנגד החומות של מים, שהם גלי הים, שהיא נפלה לשם. וכדי להציל אותה, צריך כדי לעבור את עשר החומות של מים, ששם היא דבועה, הבת מלך. כדי לעבור את עשר החומות, צריך לעשות עשרה מיני צדקה. כי יש עשרה מיני צדקה, אומר רבנו. וכל צדקה היא מדרגה באמונה. יש מי שנותן מעשר, יש מי שנותן 20%, יש מי שנותן 30%, עשרה מיני צדקה, ויש מי שנותן 100%, כמו הבעל שם טוב, שהיה נותן כל יום את כל הכסף שלו, בלי יוצא מן הכלל, לצדקה. אחרי שהוא היה מקבל מה שמקבל את היומית שלו, היה משלם לעגלון, משלם, קונה אוכל לסוסים, משלם את מה שצריך, והולך לישון עני מרוד. כל הכסף לצדקה. זה, אומר רבנו, מי שיש לו אמונה מדרגה כזאת, הוא יכול לעבור את כל עשרה חומות של מים, ששם תבועה בת מלך, ולהציל אותה. וזה פינת וצדקתך כגלי הים. והרוח הנעל שיוכל להחוס בידוף זה פינת מי אסף רוח באופנם, ועשרה מיני נגינה, ועשרה מיני דפיקים, עשרה מיני נגינה, זה הניגון שהוא משמח אותה, כדי להוציא אותה מהמשבר שלה, מעשרה מיני חיצים שפגעו בה. כל זה אומר רבי נתן שמענו בפירוש, אך מי ומה ואימת זה עמוק עמוק. היינו שגוף העניין המעשה, מי הם כל אלה שרבנו הזכיר, מי הם כל הדמויות האלה, זה עמוק עמוק מלהשיג. וגמר המעשה של היום השביעי, של הקפצן שהיה בלי רגליים, וגם סיום התחלת המעשה מעניין המלך, שבו רבנו את הסיפור, אספר לכם איך היו שמחים באותו ארמון עם המלך, לא זכינו לשמוע את הסוף, אמר רבי נתן, ואמר רבנו שהוא לא ימשיך את הסיפור. והוא הפסד גדול, כי לא נזכה לשומע עוד עד שיבוא משיח במהרה בימינו. גם אמר רבנו, אילו לא ידעתי שום עניין אחר, שום תורה שבעולם, רק את זה המעשה, היה גם כן חידוש גדול מאוד. כך אמר בפירוש. כי המעשה הזה הוא חידוש נפלא מאוד, ויש בו מוסר הרבה מאוד ותורה הרבה, כי יש בו כמה תורות, וגם מדבר מהרבה צדיקים קדמונים, מדוד המלך עליו השלום, כי דוד המלך זה הלב, הלב המעיין, עמד בקצה הארץ וצעק אל המעיין יוצא מן האבל שעל האר, כמו שנאמר, מקצה הארץ אליך יקרא בעטוף ליבי, בצור ירום ממני תנחני. Thank you. ליל שבת קודש, פרשת מצורה, שבת הגדול, לפני פסח, נפטר הילד, הנכד של רבנו, בן ביתו עדן. והיה אז אצלו חתנו רבי יוסקה, בעלה, והזהיר אותו רבנו לכבד ולייקר את אשתו, ואמר לו, ראה, כמה צריכים לרחם על אנשים, כמה הם סובלות צער ואיסורים גדולים מאוד מאוד, צער מהילדים, צער העיבור, צער הלידה, צער של הגידול של הילדים, חייבים לרחם עליהם. כאשר ידוע לכל עוצם מכאובם וצערם ואיסוריהם בכמה אופנים הקשים וכבדים מאוד מאוד, על כן ראוי לרחם עליהם ולהקרם ולכבדם, וזה רק מי שיש לו לב יהודי יכול לעשות את זה, לרחם, לרחם. לא להיות אגואיסט, תחשוב רק על עצמו, להפך, תוותר על עצמך. וכן אמרו חז"ל, הוקירו לנשייכו, כאחד תתעטרו, תכבדו את נשותיכם, כי על ידי זה תתעשרו. וכן אמרו חז"ל, דיינו שמגדלות את בנינו ומצילות אותנו מן החטא. מספיק, רק אם את המתנה הזאת אנחנו מקבלים מהם, צריך להעריך אותם עד אינסוף. והעריך רבנו ז"ל בשיחה זו. מוצאי שבת קודש, שבת הגדול, נסע רבי נתן ורבי נפתלי חזרה לעיר נמרוב לביתם, כי לא יכלו לראות בצערו של רבנו ז"ל שהצטער בצרת ביתו עדן. באותם הימים, קודם פסח, נשמע מפי רבנו ז"ל, ש... שהוא רוצה לנסוע לעיר אומן ולהתאכסן בבית רבי נחמן נתן רפופורט. אחד העשירים של אומן, קראו לו רבי נחמן נתן רפופורט, שנפטר בקיץ העבר, אם אתם זוכרים את הסיפור, שרבנו אמר לאחד התלמידים, שעדיף לאדם שיקחו לו את הכסף, מאשר ייקחו אותו מהכסף. ואז, אחרי כמה ימים, קרה המקרה הזה שרבי נחמן נתן רפופורט היה בדרך, הלך לעשות איזו עסקה, איזה עסק, וחזר, ובדרך הוא נפטר, וקברו אותו בדרך. רבנו אמר, הוא היה מעדיף להיפטר מהכסף, מאשר שיפטרו אותו מהכסף. ואז כשרבנו אמר את זה, לא ידעו מה כוונתו. למה רוצה רבנו ללכת לגור דווקא בבית של האדם הזה? שהאדם הזה, רבנו אמר, אף פעם לא עשה קידוש, ואף פעם לא הזכיר את שם השם בבית שלו, לא הזכירו את שם השם. בית של... רבנו אמר שרוצה לנסוע לאומן ולגור שם. גם לא גילה דעתו שרוצה להישאר שם. חשבו שהוא סתם על הדרך, הולך לכמה ימים, ולא הבינו שרבנו מתכוון ללכת לגור שם קבוע. ומעט השם הייתה זאת, שבאו אחר כך אנשי שלומנו, מאיר טפליק, שהיה להם מסע ומתן מסחר בעיר אומן, אז על הדרך שאלו את רבנו אם הוא רוצה שמסדרו לו את הדירה שם. אמר להם, רבנו, כן, סדרו לי את הדירה של נחמן נתן. יום A, חג הפסח, היו שריפות גדולות בעיר ברסלב, ונשרפו הרבה בתים. בתקופה ההיא קורית שריפה, זה בתים של עץ, כל הרחוב נשרף, או כל העיר אפילו. הול המועד פסח, באו רבי נתן ורבי נפתלי אל רבנו ז"ל, ואמר לפניהם תורה נפלאה, ולא זכינו שתיכתב על הספר, ואחר כך חזרו אל ביתם לעיר נמרוב. יום וב, ישרו חג. באו רבי נתן ורבי נפתלי עוד פעם אל רבנו ז"ל ונשארו כבר על שבת קודש אצל רבנו, ורבנו ז"ל דיבר עם רבי נתן הרבה דיבורים כדרכו והחיה אותו מאוד. יום א' כ"ה בניסן נכנס רבי נתן אצל רבנו ז"ל, ואז דיבר רבנו ז"ל עמו מחידושי הבעל שם טוב ז"ל, שגילה חדשות בעולם בתורה שלו, כי הסיפור של הבעל שם טוב ז"ל הוא עניין חדש, מה שלא נתגלה מקודם סיפור כזה. רק בכתבי האריזה נמצא גם כן בכמה מקומות מעין זה. ואחר כך שיבח רבנו מאוד את כתבי האריזה שגידלה חידושים נפלאים, כמפורסם לכל העולם, כי אז רבנו היה מעיין בספר ליקוטי תורה של האריזה, ושם יש חידושים נפלאים כמפורסם, ותפס רבנו דוגמה את הפסוק בבראשית 8 אלה ילדה מלכה, שעל הפסוק הזה גילה האריזה חידושים נפלאים, כי 8 פעמים אלה עולה בגימטריה רש פחת, אין שם פרשת ועירה, עניין נפלא ונורא מאוד מאוד שהאריזה כתב בספר. אחר כך ענה ואמר רבנו, על זה אין שום אחד מסתכל, כל מה שגילו לא היה רק בחלק אסיה. ובאמת, בתורה הקדושה מבואר הכל, כי התורה מספרת מכולם. התורה לא מדברת רק על מקום מסוים, היא מדברת על כל העולם, כגון אשכנז, גם מבוארת בתורה. רק שאין התורה עושה סיפור גמור מכולם, רק שהיא מדברת מהם ומשליחה אותם. בקיצור, במקום אחד שרוצה עושה סיפור גמור, כגון מלבן וכיוצא, אז היא התורה מספרת פרטים ופרטי פרטים. ועל פי כן בתורה מרומזים כולם. אבל גדולי הקדמונים לא גילו רק מחלק אסיה. כל מה שגילו בתורה, גילו מה שקורה באסיה. ובאמת, היו מדינות רבות גם בשאר חלקי העולם, גם קודם מתן תורה. כי בשעת מתן תורה כבר היו מדינות רחוקות, שהגיעה להם הידיעה על מתן תורה, על ידי הבדואר, כגון מדינות זקסין, הייתה מדינה קודם ימי אברהם אבינו, גם מדינת הונגרין, היא גם כן מדינה ישנה מאוד, וכיוצא בזה שאר מדינות שאינם בחלק אסיה, רק בשאר חלקי העולם. ומאלה החלקים לא דיברו כלל רק מחלק אסיה, כי כל המדינות שמדברים מהם, כגון מצרים וכיוצא, וכגון שמונה אלה, כולם הם רק מחלק אסיה. רק בתורה הקדושה מרומז הכל, כי משה רבנו עליו השלום ידע מכולם. ואמר רבנו שכל אלו המעשיות והמקרים שנעשים בכל העולם, כולם מרמזים על דברים עליונים, כי אין שום דבר ריק בעולם, כי העולם אינו נח כלל אפילו רגע אחד, והם עושים תמיד, ובוודאי כל מעשי העולם מרמז למה שמרמז, אבל הם רק רמזים באלמה נגד אין סוף ואין תכלית. היינו שהם רק רמזים נגד מה שיהיה נעשה לעתיד, כי יהיה חידוש העולם. ואמר בזה הלשון, שכל מה שנעשה ברום גובעי מרומים בכל העולמות העליונים עד אין סוף ואין תכלית, הוא רק דרת ארבט נגד וכולי, והדברים עתיקים. דרת ארבט, כמונה זה כמו חוטפירה מול חבל. כל הדיבורים וכל מה שמדברים מול העולמות העליונים זה כמו סתם חוט. ועוד סיפר בזה רבנו, ואי אפשר לבאר בכתב, כי אלו הדברים גבוהים ועמוקים ונסתרים מאוד. סתרי הנהגותיו התברך, ומי ששמע דברים אלו מפיו הקדוש היה יכול בדעתו קצת לשער עד היכן אלו הדברים מגיעים, אבל פי שלא היה מי שיבינם. אבל פי כן, כפו מד המשאר בליבה, היו יכולים לשער קצת, איך שאין שום דבר מה שנעשה בזה העולם לריק, הכל מקושר והדוק בכל העולמות העליונים, בכל פרט ופרט מפרטי הבריאה, מיוחד ומשולב בכל העולמות. אם יוצא השם, בפעם הבאה נפרט יותר את הקטע הזה, פשוט לגמר הכוח. תודה למאזיני כל הנחל, תודה שהקשבתם לשיעור, שמברך את כולכם. תזכו להאיר ולהפיץ את אור רבנו בעולם, האור שיביא את הישועה לכל העולם. צריך להשתדל כמה שיכול כל אחד להפיץ את התורה של רבנו, שזה יגאל את העולם מגלותו. שיהיה לילה טוב לכולם ונשתמע בעזרת השם שבוע הבא.